שמואלינו פרוקים לרמב״ם. אנחנו בפרק ראשון, בחלוקה שיש בגמרות שלפנינו זה עוד גימל. ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה. מה שהרמב״ם בעצם אמר פה הוא באמצע מהלך. המהלך הוא פרק ראשון בנפש האדם וכוחותיה. הוא בא להגדיר את נפש האדם והכוחות השונים שלו. זאת אומרת, נפש האדם והכוחות. זה נראה כמו נפש אחת וכוחות שונים. מה היחס בין הכוחות השונים של של הנפש שמתגלים, בסדר? שאנחנו רואים פעולות שונות, כוחות שונים בנפש, שלפעמים הם אפילו כוחות סותרים. האם אנחנו רואים דברים סותרים שנמצאים באדם אחד, זה אדם אחד עם כמה כוחות, או שלא, זה נפש אחת והיא מתבטאת בכמה כוחות. מה שמאוד חשוב לרמב״ם זה המשפט הראשון של הפרק הזה, שראינו שבוע שעבר, דע שנפש האדם אחת, ויש לה פעולות רבות חלוקות. זאת אומרת, אבל הנפש היא אחת. אני רוצה לציין, בסדר? יש כאלה שטוענים שהרמב״ם פה מתווכח עם דעות שונות בתוך היהדות. יש רמב״ן בפרשס ברישיס, ביצירה של האדם, שהרמב״ן מדבר דומה למה שיש לנו כאן, והולך על כיוון שלכאורה יש שלוש נפשות באדם. זה נראה במבט ראשון שהוא הולך הפוך מהרמב״ם. אני לא בטוח. ואני לא רוצה כל כך להיכנס עכשיו לחילוקים ולדיוקים בלשון הרמב״ן, אבל לכן נשאיר את זה בצד. אני רק מציין שיש צד לומר שהרמב״ן חולק על היסוד הזה של הרמב״ם פה. יש טוענים שהמקובלים, מה זה? נפש עליונה ונפש תחתונה, עוד פעם, אתה יכול להסביר את זה כשתי חלקים בנפש. אגב, כמו... האם זה שתי דברים שונים, או שזה שתי חלקים של אותה נפש, או שתי אזורים של אותה נפש?
חלקת לחמש חלקים, נפש תחתונה שהיא
קשורה ל... כן. אז יפה, וגם המקובונים הולכים על... גם בשפה שלהם יש לך נפש אלוהיקיס ונפש הבהמיס, נכון? כמו שרב חיים ויטל מגדיר בשערי קדושה, וגם כן יש הרבה ספרים שנבנו על זה ובונים על הבסיס הזה. גם כן השאלה היא, האם נפש האלוקית ונפש הבהמית זה נפש האדם אחת, אז הרמב״ם חולק על זה או לא? השאלה גם אם מקובלים מתכוונים שזה שתי נפשות פשוט שונות לחלוטין. כאילו באדם אחד יש מפלצת ונשמה אלוקית שנמצאים באותו גור ונלחמים ביניהם, או שזה יותר מורכב ואפשר בעצם להסביר שגם הם, שהם פה סתירה. אני לא רוצה כל כך להיכנס, אבל אתם יודעים מה? אחרי מה שנלמד בעזרת השם היום, נראה לי יהיה קצת יותר ברור השיטה של הרמב״ם בעניין הזה, ונראה שאולי, אולי לא בהכרח הם חולקים. בכל אופן, מה שהרמב״ם טוען, כמו שאתה רואה ברפואות הגוף, יש בגוף האדם כמה וכמה כוחות, והם בעצם גוף אחד, דבר אחד. כך גם בנפש, זה נפש האדם אחת, ויש לה כמה כוחות, למרות שאומר הפילוסופים והרופאים, ראש הרופאים, קבע שזה טבעית, חיונית ונפשית, או בתרגום המודרני יותר, תזונתית, חיונית ושכלית, רוחנית, אנושית, בסדר? זה מרמה כזאת. ופה יש לך בעצם את שלושת הכוחות האלה. והרמב״ם אומר, זה לא שלושה, זה לא שלושה דברים שונים, זה שלושה חלקים או שלושה שמות לאותו דבר, לאותה נפש. בא הרמב״ם ואומר, ומפני זה אומר שחלקי הנפש הם חמישה. מה הם חלקי החמישה חלקים של הנפש? הזן, והוא נקרא צומח. זאת בעצם הנפש התזונתית. נפש התזונתית, עוד פעם, נפש זה כוח של תנודה, כוח של חיים, כוח של, תקרא לזה, אנרגיה. בסדר? בשפה שלנו היותר מודרנית, אנרגיה. יש אנרגיה שהיא נמצאת אצל כל גוף חי, וכאן אנחנו מגדירים גוף חי בהגדרה הכי רחבה שלו, שזה פשוט מדומם ומעלה. דומם הוא דומם, אין בו שום כוח חיים, הוא אף פעם לא מתרבה, הוא יכול... כמו שהבאנו ממש החוכמו, הוא יכול להיצמד כמה וכמה דברים ביחד, אבל הוא לא מתרבה. לעומת זאת, הצומח הוא מתרבה. זאת אומרת, הוא לוקח חומרים מסוימים, מעביר אותם איזשהו תהליך וגדל. התהליך הגדילה הזה הוא בעצם הנפש הצומחת. זה הנפש שיש אפילו אצל צומחים, וזה נקרא הנפש הזן. והוא נקרא צומח. יש דרגה גבוהה יותר, והמרגיש. המרגיש כאן זה לא רגשות. בסדר? לא מה שנקרא emotions, אלא כאן זה חש. אגב, בתרגום, במקור בערבית זה יותר ברור, הוא מדבר פשוט להרגיש, כן? תחושה, פשוט תחושה. חמשת החושים, והרמב״ם בהמשך יגיד, למשהם ראייה, שמיעה, חוש המישוש, כל התחושה, ואגב, לא רק חוש המישוש בידיים, אלא כל הגוף. עצם התחושה שיש, שזה דבר שראייה, שמיעה, כל הדברים האלה אין לצומח ויש לבהימה. בסדר? פה אנחנו, אתה יכול לקרוא לזה בדומם, בחלוקה של דומם, צומח, חי ומדבר, אז פה אנחנו עוברים למחלקה של מרגיש, מדמה, בסדר? מדמה זה פשוט שימוש בכוח הדמיון, וכמו שהרמב״ם ירחיב בזה בהמשך, והמתעורר. מתעורר זה רצונות. רצונות שזה קנאה, תאווה, כבוד, רצונות חיוביים, רצונות שליליים. שלושת הדברים האלה קיימים בצורה מסוימת לפחות, גם אצל בעלי חיים. יש, הוא חש, הוא מרגיש, זאת אומרת, הוא חם לו, קר לו, בסדר? יש בו רצונות, הוא מתעורר בו תאבון למשהו, שזה מתעורר, הוא יכול גם לדמיין. והראיה הכי פשוטה, למה אתה מפחיד, איך אתה מפחיד ציפורים עם דחליל? למה? כי הם מדמיינים, הם מדמים שזה בן אדם. הכוח של דימוי מילצה למילצה, יש פה משהו שיש לו צורה כמו אדם, אז למרות שהוא עוד לא הרביץ להם, הם כבר פוחדים ממנו. לכן הדחליל עובד, בלי זה היה לך, זה היה מיותר להעמיד דחליל. כי יש להם כוח המדמה. עוד פעם, יכול להיות שהכוח המדמה שלהם הוא לא דומה לאדם, וזה מה שהרמב״ם ידגיש בהמשך, שזה שונה. אבל את שלושת הכוחות האלה, הם בעצם, אם תשימו לב, גלינוס אמר, וראינו מכל את הציטוט שלו, טבעית חיונית נפשית. את, בעצם בחלוקה של הרמב״ם הוא שם טבעית, זה הזן הוא נקרא צומח, התזונתית, את השכלי, שזה הכוח החמישי, זה במקביל לנפש הרוחנית, הנפש האנושית, כן, החלק שהוא קרא מקודם נפשית, וחיונית הוא פרק פה לשלוש, מרגיש, מדמה, מתעורר, בסדר? מרגיש, מדמה, מתעורר, והרמב״ם עוד מעט יסביר את... כל המשמעות של כל אחד מהם, אומר, וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם רק בנפש האדם. כי, אומר, ולמרות שלכאורה יש פה דברים מקבילים, יש, כשאתה מדבר על הנפש התזונתית, בסדר, הדרגה הכי נמוכה של הזן, הוא נקרא צומח, זה קיים אצל עצים, אצל צומח, זה קיים אצל בעלי חיים, וזה קיים גם אצל האדם. האם זה אותו דבר אצל האדם ואצל בעלי החיים? פה הרמב"ם נכנס ל... כדאי לעקוב אחריו. הוא נכנס פה למשהו של להגיד, זה לא, ותוך כדי שהוא מסביר שזה לא, הוא בעצם אומר שזה כן. יש פה משהו קצת עמוק בדיבורים שלו. בוא נראה דבר שלנו, פשט הדברים, מה הוא בעצם אומר. הוא אומר, כוח המזון שיזום בו האדם, אינו ככוח המזון שיזום בו הסוס והחמור. בסדר? הוא אומר, סוס אוכל ואדם אוכל. לכאורה, שתיהם אוכלים ונהיים שבעים. האם התהליך שווה אצל שניהם? עובדתית, לא. בסדר? קיבה של סוס לא דומה לקיבה של בן אדם. היא שונה בהרבה מאוד מובנים. תהליך, אתה רוצה אפילו כל מיני תהליכים שיש אצל בעלי חיים כמו העלאת גרה, בסדר? צון ובעיקר נטרפות, שהקדוש ברוך הוא נתן להם מנגנון הגנה, שהוא יכול להגיע, יש לו עכשיו אוכל, אז הוא יכול לאכול כמות גדולה מאוד של אוכל, לבלוע אותו כשהוא עוד לא מעוקל, לאחסן אותו. כן? ואז כשהוא יגיע למקום שמור, מקום בטוח, הוא פשוט מעלה גרה, מעלה חזרה את כל האוכל הזה שעוד לא מעובד, עוד לא לעוס, ויושב ולועס אותו. ומי שראה צון בכפר או במושב יודע איך זה נראה, שהוא ככה מתיישב בצד, הכבס, ומעלה חזרה את כל האוכל שהוא אכל מקודם, ולועס אותו, וככה אוכל אותו. וזה בעצם מנגנון הגנה כדי שהוא יוכל לאכול, הוא צריך כמות גדולה של עשב, וכדי שהוא... לא יתערף על ידי חיות שמאיימות עליו, אז הוא יכול לאכול כמות מאוד גדולה בבת אחת, לשמור את זה בפנים, ואז לאכול. אז בסדר, תהליך העיכול שלו הוא פשוט שונה, הוא מורכב יותר. זאת אומרת, הוא אוכל והוא אוכל, וזה שונה. כן? הסוס והחמור אוכל אחרת. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. והנשר, יש פה גרסאות שונות, אבל בסדר, לא משנה כל כך, הנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לה. זאת אומרת, אצל עופות זה דרך אחת, אצל חמורים אחרת, אצל כלבים אחרת, כל בעל חי יש לו את הדרך שלו, וגם אצל האדם. וכאן אנחנו בעצם קוראים לכל זה בשם אחד שנקרא נפש התזונתית. בסדר? נפש הטבעית, או הזן, הצומח, זה מילים שונות, אבל הרעיון הוא אחד. זאת אומרת, אמרנו שעץ, תפוח ואדם, שתיהם יש בהם את נפש הצומחת. זאת אומרת, אנרגיה שמפרק פחמימנים, חלבונים, שומנים וכולי. עוד פעם, כל אחד יונקים בדרך שלהם, וכל אוף, כל פריט בבריאה, כל בריאה, יש לו את הדרך שלו ואת החומרים שמהם הוא ניזון. בסדר? יש מי שיכול להתעסק עם חלבונים ומי שלא יודע להתעסק עם חלבונים. כולם ניזונים, אבל זה צורות שונות של תזונה. עכשיו, לכאורה, מאוד מוזר מה הרמב"ם רוצה כאן בכלל. הרמב״ם תכלס רוצה לדבר על המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. זה מה שחשוב לו לדבר. איך עובדים עם כוח הדמיון? זה דברים שהם ממש קריטיים לנו ללמוד. הרמב״ם כאילו לוקח פה בפרק הזה ומאוד מאוד מפרט ונכנס לפרטים על בדיוק תהליכי התזונה, במה שונה, תזונה של חמור מתזונה של אדם. למה זה נפקא מינה בכלל? למה אתה בכלל מדבר על תזונה? למה זה בכלל מעניין אותנו? זה לא הנושא של הספר. זה לא מה שהרמב״ם רוצה, זה לא קשור לאובייס. אלא אם כן, שלא יש אשר אוכלו על שולחן אחד. אבל חוץ מזה, זה לא באמת קשור כהקדמה לפרקי אבות. אז למה הרמב״ם בכלל מכניס את זה? ונראה שיש פה נקודה שהרמב״ם חשוב לו להראות את הנפש האדם אחת היא והכוחות שמרכיבים אותה. והדוגמה שהוא משתמש בה זה התהליך של התזונה. בסדר? אז בואו נמשיך עוד קצת ונראה. אומר אומנם ואומנם, עוד ד' ואומנם, יאמר על הכל ניזון, בסדר? גם על חמור, גם על נשר וגם על אדם, אתה אומר ניזון, אבל זה לא שבאמת זה אותו תהליך תזונה, זה בשיתוף השם לבד. זה רק שם משותף כי זה תהליך דומה, אבל זה לא אותו דבר, לא שהעניין בכולם אחד בעצמו. זה לא עניין אחד באמת שקורה אצל כולם אותו דבר. וכן יאמר על האדם ושאר בעלי החיים מרגיש בשיתוף השם לבד. זאת אומרת, גם כשדיברנו על הדרגה השנייה, שזה חש, התחושה, הראייה השמיעה, יש הבדל בין ראייה של בעל חיים לראייה של אדם, וגם בין בעלי החיים עצמם, יש כמה וכמה הבדלים. לא שההרגש אשר באדם הוא ההרגש אשר בשאר בעלי החיים, ולא ההרגש אשר בזהמין הוא ההרגש בעצמו אשר במין האחר. זאת אומרת, גם סוגים של בעלי חיים עצמם, יש הבדל בין חמורים לנשרים למקקים, בסדר? כל אחד רואה וחש את החיים, חש את המציאות בצורות אחרות. זה, קראתי פעם מאמר מרתק על את החושים של הנמלים. זאת אומרת, בגלל שהם כל כך קטנים, כוח הכבידה משפיע עליהם בצורה מאוד מאוד שונה מאשר עלינו. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את כוח הכבידה בצורה של מסה, נכון? מסה מושכת מסה, זה התהליך שמוביל לכוח הכבידה, גרביטציה שיש פה בעולם, מה שמוכר לנו, ומכתיב לנו את הצורה שבה אנחנו תופסים את הכל. אצל נמלים, שהם מסה מאוד קטנה, הרי היחס בין המסות הוא זה שגורם לתהליך. לא, אתם שכחתם על מה אתם שיעור פיזיקה? אבל קיצור, ככה התהליך הזה עובד, ולפי היחס של המסות, כך יש את הגרביטציה, כך יש את הכוח המשיכה ביניהם. נמלים למשל, שהמסה שלהם היא מאוד מאוד קטנה, אז הם לא חשים את כוח המשיכה באותה עוצמה כמו שלנו. לכן אתה רואה, נמלה שיכולה בעצם ללכת, נכון? ללכת על התקרה, ללכת על קיר ישר, זה לא שיש לה איזה דבק ברגליים או משהו, אלא כוח המשיכה משפיע עליה בצורה קצת שונה. וקראתי מחקר שאתם תיאר את כל התהליך, עד כמה זה מאוד מאוד קשה לנו לתפוס את זה, כי זה כמו לחיות בחלל, בתנאים שבהם אין גרביטציה, או כמו בירח, שהגרביטציה מאוד חלשה משמעותית, כן, אחד חלקי עשר ממה שיש פה בכדור הארץ, ולכן זה מאוד, זה משנה לגמרי, וזה משנה את כל המערך, את כל התפיסה, את כל הקשרים ביניהם, יש לזה המון המון השלכות. רגע, אז הם חשים? כן. אבל היות ויש הבדלים בתחושה ביניהם לבין בני האדם, כתוצאה מהמשקל שלהם, כתוצאה מהרבה דברים, זה משנה עוד אלף דברים סביב זה שנתפסים בצורה אחרת. טוב, למיינם, כן, למיינם כמיינה כל העניין הזה של האם הם חשים כמו שאנחנו חשים או לא? טוב, אז עוד רגע נגיע, בסדר? זה הכל סוג של... על כל העניין הזה יש סימן שאלה גדול, מה הרמב"ם רוצה פה? אבל כל מין ומין, מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת, בלתי נפש האחר, ויתחייב מנפש זה פעולות ומנפש זה פעולות אחרות, ואפשר שתדמה פעולה לפעולה. זאת אומרת, יכול להיות שזה דומה. לשתיהם אני קורא תזונתי, לשתיהם אני קורא לחוש, לשתיהם אני קורא מדמה, לשתיהם אני קורא מתעורר. בסדר? לבהמה מתעורר רצון לאכול ולאדם מתעורר רצון לאכול. לכבש מתעורר רצון לאכול ולכלב מתעורר רצון לאכול. אבל זה לא אותו דבר. כי אצל כל סוג ההתעוררות היא אחרת, היות והתנאים אחרים, זה מתבטא בצורה אחרת. ולכן אילו רצונות שונים, אילו כוחות שונים, אילו נפשות שונות, ויחשוב בשתי הפעולות שהן דבר אחד בעצמו. אתה עלול לחשוב, כן, שזה דבר אחד, כי קראנו לזה תזונתי, אז כל התזונתי אותו דבר, קראנו לזה מתעורר, כל המתעורר אותו דבר, אבל ואין הדבר כן. ועכשיו הרמב"ם מביא משל. והמשל הזה בעצם רק מסבך את העסק יותר. הוא אומר ככה, והמשל בזה, ג' מקומות חשוכים, והאחד מהם זרחה עליו השמש והאיר. אז הוא מואר באיזה אור? אור השמש. והשני, האירה עליו הירח והאיר. אז הוא גם מואר באור הירח. והשלישי, הג' הודלק בו הנר והאיר. הנה, אומר הרמב״ם, כל אחד מהם נמצא בו האור, אבל סיבת זה האור ופועלו השמש. ופועל אחר הירח, ופועל אחר האש. זאת אומרת, הם שלושתם יהיו מקומות מוארים, אבל זה שלושה סוגי תאורה שונים. אחד זה בכוח הקור הגרעיני של קור מימן שיש בשמש, שהיא פעילה ומייצרת אנרגיה ואש מאוד חזקה, סוג של אש, בסדר? אנרגיה מאוד חזקה שמגיעה כאן עד כדור הארץ, והיא מאירה את המקום הזה. מצד שני יש אחד שמקבל את זה דרך הירח, שהירח בעצם מקבל את אור השמש ומקרין אותו, כן? מעביר אותו אלינו, וכך המקום הזה נהיה מואר. אז זה בעצם שתי אורות שונים. והמקום השלישי הוא אור בעצם על ידי תגובה כימית של אנרגיה עם חומרי בעירה וחמצן שיוצרים אור הנר, נכון? זה שלושה תהליכים שונים, לכאורה, שהביאו לתאורה של מקום. אז אני יכול להסתכל במבט חיצוני ולקרוא למקום הזה מואר. אני יכול להסתכל במבט יותר מעמיק ולהבין שיש פה שלושה סוגים של אור. זה מה הרמב״ם בינתיים אמר? אני יכול לקרוא לזה בשם אחד תזונתי, אבל אני יכול להבין שלא, זאת תזונה של חמור, זאת תזונה של אדם, והם שונים אחד מהשני. ולכן הוא מסיים הרמב״ם ואומר, כן, פועל הרגשת האדם הוא נפש האדם, ופועל הרגשת החמור הוא נפש החמור, ופועל הרגשת הנשר הוא נפש הנשר. ואין להם עניין שיקבצם, אלא בשיתוף השם לבד. קראנו לזה אור, ולכן אנחנו תופסים את זה כדבר אחד. אבל זה לא, זה אור השמש, זה אור הריח, וזה אור הנר. והרמב״ם אומר, והבן זה העניין, שהוא נפלא מאוד, זאת אומרת, למרות שנראה לך שהבנת, יש לך עוד פה מה להבין, ייקשלו בו הרבה מהפילוסופים, במקור בערבית נראה שהוא מתכוון המתפלספים. זאת אומרת, הפילוסופים האמיתיים לא באמת יפלו בזה, אבל המתפלספים, אומר, הם כן יפלו בזה, ככה במקור בערבית זה מתפלספים ולא פילוסופים, ויתחייבו בזה הרחקות ודעות בלתי אמיתות. אומר, וזה יגרום שכל מיני דברים לא נכונים יקרו. אני רוצה אבל לקחת רגע את הדוגמה של הרמב״ם. בוא נשאל שאלה פשוטה. כשאנחנו מדברים על שלושה סוגי אור, כן? מקום שהוא אור באור השמש, מקום שהוא אור באור הירח, ומקום שהוא אור על ידי אור הנר. יש באמת הבדל ביניהם? עוד פעם, רובד שטחי, אני רואה פה אור. רובד מעמיק יותר, אני רואה אור השמש, שהוא בעצם קור מימן, שהוא נותן את האנרגיה הזאת שמאירה את המקום, אור הירח, שזה רפלקציה, כן? חיקוי בעצם, הבאה של אור השמש על ידי שהוא עובר דרך הירח ומאיר לכאן, ואת האור השלישי שזה בעצם אור הנר, תגובה, כן, ריאקציה של השילוב של החמצן והאנרגיה, וכך זה בעצם מאיר. אז זה נראה שלוש דברים שונים, אבל אם אתה מסתכל עוד יותר לעומק, אתה בעצם רואה שזה כן דבר אחד. האנרגיה כאן היא אותה אנרגיה, היא לא באמת מתחלפת, היא לא, אין הבדל בעצם בעומק בין האור של השמש לאור של הירח, שזה בעצם אור השמש, כשהוא עבר דרך, אז הוא התנגש בירח, ומשם הוא העיר למקום. זה הבדל? זה לא הבדל. נכון? זה לא אור עצמי של הירח, זה אור, הוא גוף חשוך, גוף אפל, כהה, שבעצם מקרין עליו אור השמש, וכך הוא מקרין לכדור הארץ. ובעצם מה שקורה בנר הוא אותו סוג של אנרגיה, שקורה בתהליך כימי שונה מאשר קור מימן, אבל זה בעצם אותה אנרגיה שמתפרקת. ולכאורה, זה מה שהרמב"ם מתכוון להגיד פה. הנפש האדם אחת היא. אתה תראה אותה בשלושת השלבים. זאת אומרת, אתה תסתכל במבט חיצוני, תקרא לזה תזונה ולזה תזונה, זה יהיה אותו דבר. תעמיק יותר, תתבונן יותר לעומק, אתה תראה שלבים שונים. לא הרי תזונה של חמור כתזונה של צומח, כתזונה של אדם. זה שונה אחד מהשני. אבל בעצם, בעומק של העומק, גם התהליך במופשט יותר שלו, כן? לא בצורה החיצונית שהוא מתגלה, הוא כן תהליך אחיד שקורה בכל הסיפור הזה. ולכן הרמב"ם כאילו מדגיש פה שיש פה את אבן עניין זה שהוא נפלא מאוד. למה הרמב"ם כל כך חשוב להרחיב בזה? כי כשאנחנו מדברים על תהליכי נפש, שעליהם הרמב"ם יעסוק בהמשך, שמה קורה במתעורר ובמדמה כן, ובנפש השכלית, גם שם אנחנו נפגוש את התופעה הזאת. אתה יכול לראות תהליכים שבמבט חיצוני נראים לך אחידים, אותו תהליך, אתה מעמיק פנימה, ואתה פתאום מבין שזה בעצם כוחות שונים. זה גרם לדבר אחד, זה מגיע בכלל ממקום אחר, ואפילו מקומות שונים מאוד באופי שלהם זה מזה. אבל אם תעמיק עוד יותר פנימה, אתה כן תמצא את הגרעין הפנימי של האנרגיה, שהוא כן משותף לכולם. בסדר? אז נכון שאנחנו לא קראנו לזה תזונתי על שם התהליך הפנימי, קראנו לזה על שם המראה החיצוני לגמרי של הדבר, אבל כן יש פה תהליך פנימי שמשותף לכל הדברים. וכשאתה מדבר על נפש האדם אחת, תכיר בזה שכשאנחנו מדברים על הנפש, אנחנו מדברים על התהליך הכי פנימי של הנפש, לא על הביטויים החיצוניים שלה. זה לא איזה אברום אברום לגזיר השווה. שמענו פה מילה והמילה מצלצלת בצליל דומה למה ששמענו במקום אחר, אז זה כבר בטח אותו דבר. זה לא השוואות חיצוניות, אלא זה השוואות שמגיעות ממקום מאוד פנימי, מאוד לתפוס את הסבור העמוקה ביותר של הסוגיה, ואז אתה רואה את זה. אגב, זה קורה גם הרבה פעמים בשיטות ביהדות, כן? שאתה רואה בן אדם ש... יש אחד שתופס, פה אוכלים קוגל, פה אוכלים קוגל, אז זה אחד. בסדר? מאוד מאוד חיצוני את הדברים, קוגל קוגל הגזירו שווה, וממילא גימטרי יש אבס, אז הכל ביחד כבר הולך. ויש בן אדם שמעמיק יותר ומתבונן יותר, ויודע שגם אם הנפש החיים מזכיר את המושג הזה, והתניה מזכיר את המושג הזה, זה לא, זה שתי שיטות. והשטחיות של לראות פה את המשפט ופה את המשפט ולחשוב שהם אומרים אותו דבר, כן, זה פשוט בדרך כלל זה מגיע כי לא רואה את המשפט לפני ואחרי, כן, זה באמת שונה, זה שתי שיטות שונות. כן, אבל יש מקום שבו אתה רואה את השורש המאוד פנימי של הדברים, ושם כן אפשר למצוא נקודות משותפות, אבל זה יהיה כמו זה קור מימן וזה נר, בסדר? זה דברים מאוד מאוד שונים, אבל האנרגיה שלהם היא שווה, בסדר? מקום, אבל זה מקום מאוד מאוד עמוק. רוב המקרים שאתה שומע אנשים שמנסים להשוות שיטות, בדרך כלל זה סוג של שטחיות, שאתה אומר, זה תזונתי וזה תזונתי, אז זה אותו דבר. ולא נכנסים לשלב המעמיק יותר לראות את ההבדלים. אבל אחרי שאתה רואה את ההבדלים, אתה כן יכול להגיע לנקודה מאוד פנימית שבה זה אחד. נראה את הקטע הבא ברמב״ם, שם הוא מסביר את התהליך של התהליך התזונתי ומפרק אותו. בסדר? הוא אומר את זה באות זין, והשוב אל כוונתי בחלקי הנפש, ואומר, החלק הזה, החלק התזונתי הזה, ממנו יש בו את הכוח המושך, בסדר? הכוח המושך זה בעצם האדם אוכל, וזה מושך את הדברים פנימה, והמחזיק, מה שמחזיק את הדברים, שלא יהיה, כן, שלא יצא החוצה, והמעכל, כן, הכוח התהליך העיכול, והדוחה למותרות, הכוח שדוחה החוצה, מוציא החוצה את ההפרשות, הדברים המיותרים הלא טובים, והמגדל, מהכוח הפנימי, אתה... הרופאים באמת נותנים לאיזה שימות, לאיברים השונים, כן, לכוחות האלה מתלבשים באיברים מסוימים. זה הוושט, זה הקיבה, זה המיידק, זה המיגע, זה הכבד. כשעושים את כל התהליכים האלה, מגדל, בעצם מגדל את הבן אדם מכוח מה שהוא אוכל, והמוליד בדומה. יש פה גם, כן, זה חלק מהתהליך התזונתי של האדם, כי זה קיים גם אצל צמחים. התהליך של המוליד בדומה, שהוא מביא לעולם צאצאים שהם כמוהו, גם בפירות, באסבים, בכל דבר בעולם, והמבדיל הליכות, מה שגם מבדיל בין הדברים השונים עד שיפריש מה שצריך להיזום בו, זה בעצם הכוח המברר, בסדר? אדם מכניס אוכל לתוכו, עכשיו האוכל הזה עובר תהליך ברור, תהליך ניקוי, כן, החלקים הטובים הולכים לפה, החלקים הפחות טובים, כל אחד הולך למקום שלו, ומה שצריך לדחותו. אז יש לנו בעצם שבעה כוחות פרטיים שהם חלק מהתהליך התזונתי. והדברים על אילו שבעה כוחות, ומה יעשו, ואיך יעשו, ואיזה דברים פעולתם, יותר נראית ויותר נגלית, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יכלה מהן לזמן קצוב. זאת אומרת, יש חלק מהם פעילים כל הזמן, חלק פעילים רק חלק מהזמן. זה כולו ראוי במלאכת הרפואה, ואין צורך לו בזה המקום. למה הוא בכלל מזכיר את זה אם ככה? את כל השבע כוחות. כי בוא ניקח רגע את השבע כוחות האלה. היה לנו ביניהם את הכוח הדוחה, הכוח המושך. הם כוחות סותרים. נכון? כוח אחד בעצם מכניס את האוכל פנימה, כוח שני דוחף אותו החוצה, כוח נוסף בהכלל לוקח את הדברים למקום אחר. זאת אומרת, קראנו לזה הנפש התזונתית, קראנו לזה כוח התזונה, אבל בנפש התזונה הזאת יש כמה כוחות סותרים שבעבודה שלהם יחד יוצרים מציאות אחת של נפש תזונתית. אתה רואה את זה, כן, כשאתה מסתכל על הנפש, ומה שחשוב כנראה לרמב״ם ללמד אותנו בקטע הזה, זה כשאתה מסתכל על הנפש של האדם, אתה תגלה, בהשקפה ראשונה, אתה תקרא לזה בשם אחד, רצון לחיות. בתוך הרצון לחיות, אם תתחיל לפרק אותו, אתה תמצא כוחות סותרים. רצון של בן אדם לקחת סיכונים. אתה רוצה לחיות, אז למה אתה לא לוקח סיכונים? למה יש לך כוח הדוחה בתוך הכוח התזונתי? כי הכוח התזונתי בעצמו מורכב משבעה כוחות פרטיים, אבל זה כוח אחד. ומה שחשוב לרמב״ם פה להביא לנו זה הנקודה הזאת. יש פה נפש אחת שיש בה כוחות שונים וסותרים, וזה לא סתירה. כי כל זה הוא חלק מתהליך אחד, זה לא, אין פה בתוך הגוף של האדם, בתוך המעיים של הבן אדם, כוח דוחה שנלחם נגד הכוח המושך ורוצה לדחוף את האוכל החוצה, וכוח מושך שלא, הוא מנסה להחזיק את האוכל פנימה, ויש ביניהם, אתה יודע, אוהדים של הקבוצה הזאת, של הקבוצה הזאת, זה לא מה שקורה, נכון? זה תהליך בריא. והתהליך הבריא מורכב מזה שהאוכל נכנס, מתעכל, מתברר, יוצא החוצה, מגדל את האדם. ולמרות שכשאתה מבודד אותם, ואתה תופס כל כוח בפני עצמו, אתה תראה כביכול שיש פה כוח דוחה וכוח מושך. אבל אתה מבין שזה לא כוח דוחה וכוח מושך. זה כוח אחד תזונתי גדול שיש בתוכו כוחות שנראים סותרים, אבל הם לא באמת סותרים. אין באמת סתירה בין הכוח הדוחה וכוח המושך. תחשוב רגע על תהליך העיכול שלך. אין שם סתירה. אותו דבר גם בכוחות שאתה תגלה בתוך עצמך. ואפילו אולי כוחות של נפש אלוקית, נפש בעמית, רצון כזה, נפש עליונה, נפש תחתונה, כל מיני דברים. לא בהכרח שהם דברים סותרים. אנחנו מנסים להגדיר אותם, אז אנחנו מגדירים אותם ככוח דוחה וכוח מושך, כדי שיהיה לנו קל יותר להגדיר. זה תמיד עובד, זה עובד רק חלק מהזמן. הטיפול בזה נעשה כך, הטיפול בזה עובד אחרת. זה בשביל שיהיה לנו כוח לדבר עליהם ולהגדיר אותם. אבל אל תטעה, וזה מה שהרמב"ם מזהיר עד כאן, אל תטעה לחשוב שזה באמת כוחות סותרים, כאילו באמת מהויות שונות, שכל אחת תופסת את הכוח שלה ומנהלת את העסק לבד. זה כוח אחד שמתבטא בצורות שונות, ואפילו סותרות, כדי להשתים מטרה גדולה. בסדר? והמסר הזה של הרמב״ם, עכשיו הוא כבר יעבור יותר לעניין של הכוחות שהוא יותר מדבר עליהם, אבל לכן הוא כנראה הרחיב כאן כל כך על התהליך התזונתי, כדי להראות לנו את מה שנראה במבט ראשון כסתירה פנימית. בסדר? כוח דוחה, כוח מושך, כוח... שבעה כוחות או כוח אחד? זה שבעה כוחות שנראים סותרים והם כוח אחד, וזה לא ששבע שעשו קואליציה. בסדר? זה שבעה שהם כוח אחד. והכוח הזה מתבטא בצורות שונות ואפילו סותרות. כך גם בהמשך, כשנדבר על כוחות הנפש, התהליך יהיה שם גם כן דומה ואותו דבר. נפקא מינה, מכל הלימוד הזה, ואני אומר, יש פה נפקא מינה מאוד גדולה למה זה. ברגע שאנחנו מבינים שנפש האדם אחת היא, אין כל כך הבדל מאיזה מקום התחלת. אם היה באדם כמה כוחות שונים וכמה מקומות שונים, אז אם אתה התחזקת בפרט אחד, מה פתאום שזה ישפיע על מקומות אחרים בחיים? אז בזה נהיית יותר טוב. מי אומר שדברים אחרים? אני זוכר שמישהו פעם טען לי ששח לא מחדד את המוח ולא מחדד את השכל לנושאים אחרים, אלא רק למשחק שחמט. איך הוא רצה לטעון? מילא אין בזה תוילס, כן, לשחק שחמט בשביל לחדד את המוח, כי בפועל זה לא מחדד. כן, זה בפועל מחדד, כן, רק לגבי הלימוד, רק לגבי המשחק הזה בעצמו. גם אם זה היה נכון, שאני לא בטוח בכלל, גם אם זה היה נכון, זה לא נכון. כי ברגע שאנחנו מכירים בזה, שנפש האדם אחת היא, לא משנה מאיזה כיוון ואיזה צד התחזקת, בפועל המערכת כולה מתחזקת. ברגע שיש לנו את חוק כלים שלובים, ואנחנו יודעים שזה דבר אחד שהוא מתאחד, הוא דבר אחד, התחלת מפה, התחלת משם. הגיוני שהמערכת, אגב, תחשוב כמה אפילו על תהליכים גופניים, לאדם שעושה ריצה, לאדם שמפעיל את הידיים. נכון, הידיים שלו יהיו מפותחות יותר מאשר חלקים אחרים שהוא עכשיו לא מפעיל, אבל הלב, ריאה, כל המערכת הפנימית היא אחת, ולכן הם כולם התפתחו, גם אם הפעולה, עכשיו הפעילות יהיה עם הידיים, נכון? זאת אומרת, בגלל שיש פה מערכת אחת, למרות שכאן כן יש מערכות שונות, הידיים והרגליים הן מערכות נפרדות, אבל בנפש, היות ונפש האדם אחת היא, לא משנה מאיזה אתה תגיע, אתה מטפל בדבר בעצמו. זה נפקא מינה גם לגבי קבולס. שבן אדם רוצה לקבל על עצמו, כן? אם זה בראש השונה, בזמן תקיעה שויפור, או בנעילה, או בסדר, או בכלל, בן אדם מחליט להתחזק כל השנה, ומנסה לקבל על עצמו קבולה טובה. אנחנו הרבה פעמים, בגלל שאנחנו לא מבינים את הנפש האדם אחת היא, אנחנו מנסים למצוא דבר ראשון הרבה קבולס בהרבה נושאים. בסדר? כי מה עם הנושא של חסד, ומה עם הנושא של תפילה, ומה עם הנושא של תורה, ומה עם הנושא של קדושה, ומה עם הנושא של אמונה? אז דבר, אני צריך עכשיו, יצאתי עם חבילה של 16 קבולס, אני צריך פנקס רק בשביל לרשום אותם שאני אזכור. עכשיו, חוץ מזה שזה מתכון, שזה לא יחזיק, אבל זה גם לא צריך את זה. לא צריך את זה. מה שבעצם צריך בקבולה, זה להכניס את הנפש לתהליך של מודעות. בסדר? אני רוצה לקחת את הרעיון הזה מרעיון שנמצא אצל הרבה של רב צודיק, במאה שילוח. הרבה של רב צודיק טוען שם, אומר שאתה רואה שאדם הראשון נמצא בגן עדן. מגיע הקדוש ברוך הוא, מזהיר אותו, לא לאכול מעץ הדעת. אז דבר ראשון, נשים לב לאיזה פרט. איך הצורה שהקדוש ברוך הוא מזהיר את אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת? שימו לב לניסוח. מכל עץ הגן תאכל. כל העצים אתה יכול לאכול, הכל בסדר. ומעץ הדעת תברור. הגדרה מאוד מאוד מדויקת. אתה רואה? הבקבוק הזה, הירוק, השני, לא זה שקרוב. הראש שנמצא שם, בדיוק. העץ הזה לא יסריך ממנו. העץ הזה ממנו אל תאכל. שלושה שלבים. השלב הראשון, מכל עץ הגן תאכל, הכל אתה יכול לאכול. השלב השני, אתה בעצם אומר, הגדרה מאוד מדויקת על מה אנחנו מדברים, ורק אז מגיע האיסור. הנחש רוצה שכן יאכלו מעץ הדעת, אז הוא חוזר על האיסור בשפרח של נוחוש, בנחשית. כן, איך הוא אומר את זה? אף כי אמר אלוקים, לוי. אתה בסטרס, אתה בלחץ, נבלת? יופי, מצוין, גם צפיקה על השולחן, מעולה. לוי, לוי זו יאכלו. לא תאכלו, אתה לא יכול לאכול. אתה הולך למות מרעב. מכל עץ הגן, הגזמה. בסדר? זה אם אתה רוצה שיאכלו מעץ הדעת. זה השפרח, זה הצורה. אם אתה רוצה שבן אדם יאכל, אז אתה בא ואומר, לוי, זו יאכלו, מכל עץ הגן. אם אתה רוצה שלא יאכלו, אז אתה אומר את זה מכל עץ הגן. תאכל. אגב, אפשר, אתה יכול לראות את זה גם משגיח בישיבה, גם אדם שמדבר עם עצמו, גם אבא שמדבר בבית, זה בכל חלקי החיים תופס הכלל הזה. אם אתה רוצה שיקיימו, אז אתה אומר, כל החנויות, אפשר ללכת. חנות פלונית, בשעות פלונית, אל תלכו לשם. ואז יש סיכוי שיקבלו. אבל אתה בא מגיע, לא, יש פרצני רואה, כל החנויות, הכל אפיקורסס. זה יורג לא יעבר, לא פחות. כן, זה השיטה שאתה גורם שלא יקיימו את מה שאמרת. כן, זה נחשית, זה השפה שהנחש מדבר. המאה שלו איך שם טועה, הוא אומר, רגע, כשהנחש מגיע ואומר, לא תאכלו מכל עץ הגן, האם הוא משקר? לכאורה כן. הקדוש ברוך הוא אמר שם מכל עץ הגן תאכל, והוא בא ואומר, לא תאכלו מכל עץ הגן. נכון? מכל עץ הגן. אז הוא אומר, הוא לא משקר. למה הוא לא משקר? ברגע שיש עץ אחד שאסור לך לאכול ממנו, כל עץ שאתה ניגש לאכול מהפירות שלו, אתה צריך לשאול את עצמך, מותר לי לאכול מהפירות של העץ הזה או לא? מותר לי, אז אני אוכל. בסדר? אז אתה בעצם מגודר, חי עם חשבון, חי עם מודעות, בכל פעולה שאתה עושה. לעומת זאת, מה היה המצב בלי זה? עיר פרוצה, אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו. בסדר? אדם חי ועושה מה שבא לו, בלי חשבון בכלל. אז הוא אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר, הנוחש מגיע ואומר לך, מה זה שווה? קבול רק עץ אחד? וכל הזמן אתה יכול לאכול הכל. אם אתה רוצה באמת קבולה שתרומם אותך, זה לא לאכול מכל היצגון. זה קבולה רצינית. אתה צריך להתעקע בקירות, אם לא, מה המשמעות שיש לקבולה הזאת? אם קיבל עצמך קבולה, שרוב הימים אתה עומד בזה, ממש בשופי, הכל כיף, הכל נחמד, זה לא מתנגש לך בחיים, זה לא משנה אותך. אז מה זה שווה הקבולה הזאת? הוא אומר, כך אומר הנחש. ולכן הוא בא ואומר, אגב, באוימק כתוב באריזל, שמה שהנוחש בא ומציע, זה אומר, בואו תיכנסו לתוך הרע כדי שיהיה קינוש השם על ידי מה שאתם עושים. תביא על עצמך את הרע שאז תהיה לך התמודדות. איפה ההתמודדות שלך? לעומת זאת, מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותם? אתה לא צריך את ההתמודדות. אתה לא צריך שהקבולה הזאת כל יום תפגוש אותך וכל יום תתנגש בך. אתה צריך קבולה שההפך, רוב הפעמים שתשאל את עצמך אם עמדת בקבולה, התשובה תהיה בסדר. כן, עמדתי בזה. בלי מאמץ. רוב השאלות שתשאל את עצמך אם מותר או אסור, התשובה תהיה מותר. וזה מכניס את האדם למצב של מגודר. ברגע שהוא מגודר, הוא חי עם מודעות, הוא לא עיר פרוץ או אין חוי, אשר אין מעצור, איש אשר אין מעצור לרוחו, אז הוא אומר, בקלות אפשר להתגבר אפילו על מויסרס. אפילו הדברים מותרים. מי שהגדיר את העניין הזה בשפה שלו, ממש דומה אבל, זה הרב שח. הרב שח זצל שאלו אותו פעם בתחילת תנועת התשובה, איזה מצוות יקבלו על עצמם בעלי תשובה? תפילין, שבת, כשרות, ערש המשפוח, ברכות, מה מכל המצוות, מה הכי חשוב? אז הרב שח אמר קשרס. למה קשרות? אמר שתי סיבות. דבר אחד, בגלל שזה מטמא את הלב. מטמטם את הלב, אז עדיף שיקבלו על עצמו קשרות. סיבה שנייה, אמר הרב שח, כשאדם מקבל על עצמו קשרות פה בארץ ישראל היום, זה בכלל לא ניסיון גדול. קשר? כל מקום יש לך חנויות קשרות, יש לך אוכל קשר, הכל ממש קל. אבל מה? הבן אדם מתרגל שכל דבר, לפני שהוא מכניס לפה, הוא שואל את עצמו. מותר לי או אסור? הקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול את זה או לא? ואז התשובה היא כן, מותר. ואז הוא אוכל. הוא מתרגל לחיות עם חשבון. משם הוא כבר יגיע בקלות לכל שאר הדברים. זה ממש אותו רעיון. קבולת טובה שאדם מקבל על עצמו, זה קבולת שכשהוא ישאל את עצמו את השאלה הזאת, התשובה תהיה, כן, אני בסדר. נניח, בן אדם מקבל על עצמו קבולת, הוא לא הולך לישון בלי לקרוא שורה גמרא. זה שורה. מחבל אחד, לא יותר. בסדר? שורה ליום. עכשיו, בן אדם מקבל על עצמו שורה ליום ללמוד. עכשיו, רוב הימים, מה פירוש רוב? 364 ימים בשנה, כן? בן אדם שואל את עצמו לפני שהוא הולך לישון, רגע, למדתי היום שורה? כן, יופי, לך לישון. יכול להיות אפילו מוציא עם כיפור, שכל היום הוא עסוק בתפילות, לא היה לו זמן, ואפילו, אתה יודע, כשהיה הפסוק, אז למד מוסר. אז ככה הוא לא הספיק ללמוד שורה גמרא, ואתה יודע, אחר כך הוא היה סוכה, מצווס, כן, עם סוכה, והוא הולך לישון. ופה, רגע, נכון, עוד לא למדתי, יפתח גמרא, ילמד שורה אחת, לקרוא, בלי להבין, אם להבין, אבל אין מצב שאני הולך לישון בלי לקרוא שורה. מה הרווח הגדול בזה? אז א', לפעמים זה לא רק יום כיפור, אלא יש בין הזמן, יש לפעמים תירדס, אתה יודע, דברים עלולים לקרות, וככה יש קשר של מחויבות לתירה, זה קביעוסית עם לתירה, זה חיוב עלינו, וזה מוירוסו כאילס יעקב. זה לא יחסי חברות וידידות, שאפשר להיות ביחד, אבל זה לא מחייב. אלא זה, כן, מרווק הוא נהיה נשוי, אין דרך חזרה, לא נהיה רווק חזרה, יכול להיות גרוש, יכול להיות אלמן, אבל אין דרך חזרה להיות רווק. מוירושו כי נעשה הכל, יכול להיות אוי נעשה טיולים, אוי נעשה ספונים, פעם בחצי שנה, כן, גם יכול להיות, אוי נעשה גמולים, יש כל מיני אוי נויס. אבל גם כשהוא באוסטרליה והיא בסיביר, זה עדיין נשארים נשואים, זה לא שחזרו להיות רווקים. בסדר? הרעיון של המחויבות, המוירושו כי נעשה הכל, זה קיים כשיש קבולה. וכשאדם מקבל על עצמו ללמוד שורה ביום, רוב הימים, באמת רוב גדול מהימים, זה לא ניסיון אפילו. אבל מה? כל יום הוא שואל את עצמו, האם למדתי היום שורה גמרא או לא? לא חשוב לי התשובה, חשובה לי השאלה. אם אני צריך שהתשובה תפגוש אותי, התשובה אמורה לשנות אותי, אז אני צריך משהו שהתשובה תהיה מאתגרת. לא, אני צריך את השאלה. כי השאלה היא מביאה את האדם לחיים עם מודעות. הוא לא עיר פרוצה, אין חומש, איש אשר אין מעצור לרוחו. הוא חי עם חשבון. כשאדם חי עם חשבון, אפשר להגיע. קחו עוד דבר, חסד, בסדר? בן אדם שמקבל על עצמו, אני לא הולך לישון, בין לעשות מעשה חסד. רוב הימים הוא שואל את עצמו, כן, העברתי את המלך היום לחבר בשולחן. קיימתי מצד חסד. בסדר? חסד, פה חסד שם. יש לפעמים שוואי, לפני שהוא הולך לישון, אבל הוא שואל את עצמו כל יום, האם קיימתי היום מצד חסד? לא, לא קיימתי מצד חסד. אז הוא קם ומסדר קצת את החדר שיהיה נעים יותר לחברים שלו. בסדר? מסדר קצת את הבית, מכין בקבוק מים קרים לאמא שלו במקרר, לא יודע מה. עושה איזה פעולה קטנה של חסד, פעולה קטנה מאוד. אבל זה לא הפעולה הזאת שהוא יעשה שלוש ימים בשנה אולי. זה זה שכל יום הוא שאל את עצמו והעמיד את עצמו במצב של אני מחויב להיות היסטוריח בטויבס חווירי. להיות יהודי שחי עם יהודים אחרים ואכפת לו מהאחר. וזה לא קורה על ידי התשובות, זה קורה על ידי השאלות. השאלה זה שהאדם שואל את עצמו כל יום. אגב, זה יכול להיות תפילה, האם... כן, לא יודע, כל מיני דברים, כל מיני דברים קטנים, עוד פעם, כל אחד בעולם שלו ובמציאות שלו, למצוא משהו, אבל עוד פעם, למצוא משהו שבוא נגיד, פעם בשלוש שנים התשובה אפילו תהיה לו. אחד מאלף גם טוב. אבל לשאול את עצמך כל יום. ברגע שאנחנו מבינים את היסוד הזה, שנפש האדם אחת היא, זה לא משנה איזה קבולה קיבלתי, לא משנה כמה התשובה על הקבולה הזאת תהיה טובה או לא. אני מכניס את הנפש שלי למצב של חיים עם מודעות, זה ישפיע על כל הכוחות, בכל האזורים, בכל האיברים, כי זה אחת. וחוק כלים שטובים. זאת אומרת, זה יצא שתחשבו על זה טוב, ואתם תראו שהיא מאוד מעשית מצד אחד. זאת אומרת, היא לא דורשת הרבה, וזה לקבל את זה, כנראה הזמן הכי מסוגל לקבל קבולה כזאת, זה כמו שכתוב ברשש. כן, רשש הקדוש, כן, רבשון משה רבי, כותב שזה הזמן של תקיע שויפו. שזה הזמן לקבל את הקבולה שזה יחזיק, אולי לחזק את הקבולה הזאת עוד פעם, לקבולה לפני נעילה, אבל לקבל קבולה כזאת של אני יודע ש99.9% מהמקרים, התשובה תהיה כן. התשובה תהיה כן, זה מותר, זה בסדר. אני לא צריך את הלחץ שאני לא בסדר. לחץ שאני לא בסדר, לא רק שהוא לא מועיל, הוא שפה נחשית, הוא מזיק. התשובה שאני כן בסדר, זה השפה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אבל להביא את האדם למצב של מודעות, להביא את הנפש למצב של מודעות, זה התהליך הגדול. אני אומר, אני לא מדבר רק תיאוריות, אלא בסופו של דבר יצא כבר המון אנשים שדיברנו על זה ועשו את זה, ובאמת, הגיעו למקומות מאוד מאוד יפים וגדולים בשינויים שהם עשו, בכוח ה... באמת הדבר הזה, תחשבו על זה, ההיגיון, כן, השכל אוי מרקיים, כמו שאומר... כמו שאומר הרמב״ם, כן, עשה יחלו עם ערכי. השם יעזור באמת, שיהיה כסיב וכסימתו, ושנה טובה ומתוקה.